ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הכוזרי טבע מטבע לשון במאמר ב', נדמה לי בסימן כ"ד, הוא דיבר על כך שאדם צריך להזדהות עם מה שהוא מתפלל, עם מה שהוא מדבר, עם מה שהוא מבין, כי אחרת זה צפצוף הזרזיר. צפצוף הזרזיר מופיע פעם נוספת בכוזרי, נדמה לי במאמר ה', ששם כתוב גם כמו תוכי. זאת אומרת, אנחנו מכירים בעלי חיים בסוג מסוים, הוא יכול לומר מילים שהוא שומע, הוא לא מבין אותם, הוא לא מזדהה אותם, הוא בכלל לא מבין את השפה האנושית, אבל הוא הוגה או ממלמל משהו שנדמה לנו כמו מילים כאלה. אז הוא אומר שמי שמתפלל או מי שאומר דברים ולא מבין את התוכן שלהם, אז הוא צפצוף הזרזיר. הוא בעל חי שיש לו איזה מכניזם מסוים שבעזרתו יודע את הדבר הזה לאמור, אבל הוא בכלל בלי שום משמעות בדבר הזה. כמו שהכוזרי אמר את זה בקשר לתפילות, בקשר למה שאתה אומר לפני הקדוש ברוך הוא, זה עוד יותר פשוט בתהילים. אומרים תהילים, לא תמיד שומעים מה אומרים. אומרים. כולם מבינים שהכוונה והתוספת שאתה מוסיף על ידי ההבנה של הדבר, נותן העמקה לדבר הזה. אז זה כלל גדול שאדם צריך לדעת מה הוא אומר ומה הוא מתפלל. ואם הוא לא, אז הוא סתם בעל חי שמצפצף. זה כמובן משימה לא פשוטה. זה משימה לא פשוטה גם בתפילת שחרית רגילה. במודה אני. אפשר לעשות טסט ולראות. אתה פותח מודה אני, אתה לא יודע אפילו איפה לשים את הפסיק. בחמלה רבה. היום גם לא נכון. בחמלה רבה אמונתך. אם אתה יודע מאיפה לקוח הביטוי ומה משמעו. וכדומה וכדומה. שלא לדבר על מזמורים ו... מגיעים לפיוטים, מגיעים לפייטנים, אז שם בוודאי איבדנו ידינו ורגלינו. הפייטנים, אני מדבר על הראשונים, אז נכון הוא שיש שם עברית קשה, ונכון הוא שיש שם מושגים, אבל יש פיוטים שהם פשוטים יותר, זה תלוי כמובן לפי העדות, זה כמובן תלוי לפי הסגנונות של הפייטנים. אז אם אתה, אין לך אינם, זה מה שכתוב בגמרא, לעולם יסדיר אדם תפילתו קודם. זאת אומרת, לפני שאתה מתחיל להתפלל, אז אתה צריך ללמוד את התפילה. אתה צריך, לא מדבר כבר על כוונות, פשוט להבין פשט, להבין פשט במילים, להבין מה טיב העניב הזה, למה הוא מתכוון לומר. אז כמובן שאז התפילה שלך עמוקה יותר, מובנת יותר, גם היא עולה לרצון יותר, זה פשוט. כשאתה יודע מה, אני לא מזלזל, מכירים את הסיפור המפורסם על החליל, על השריקה. כשהחסידים מספרים שמי שלא יכול, מי שלא יכול להבין, אז הכוונה היא הדומיננטית. הקדוש ברוך הוא רוצה את הכוונה. אבל זה אמור, הקדוש ברוך הוא רוצה שתתפלל. שתהיה בהבנה. ואם אתה לא יודע, נו, יש אנאלפביטים, אנשים שלא יודעים את זה, אז נותנים גם מעמד גם לכוונה שבא לידי ביטוי בשריקה, שבא לידי ביטוי בחליל. מספרים על הבעל שם טוב שלקח פעם את בני החבריה שלו והגיעו לאיזה כפר, וראו שם אחד מרועי הצון, שהם שמעו שהוא, ראו מרחוק שהוא מדבר, לא ידעו מה הוא מדבר, ופתאום הוא עושה סלטות באוויר. פעמיים, שלוש, ואחר כך הוא נופל ככה בעיבוד החושים. אמר אבל השם טוב, אלוואי שהחלק שלי בגן עדן יהיה כמו שלו. מה התברר? שאותו נער, אותו עם הארץ אמר, אני רוצה להתפלל לפניך, ואני לא יודע מה, אבל אני יודע לעשות סלטות. אז אני עושה סלטה לכבודך, אמר לקדוש ברוך הוא. אמר הבעל שם טוב, יהי חלקי עמו. זאת אומרת, אם אדם עושה את המקסימום שהוא יכול בשביל כבוד שמיים, זה מה שהם רוצים, מקובל? מקובל. אבל מאיתנו דורשים שלא נהיה אנאלפביטים, ושלא נהיה אנשים שחסר להם ידיעות בסיסיות. ואם אתה יודע עברית ואתה יודע מקורות, תלמד את מה שאתה אומר בשביל להבין, כדי שהכוונה תצטרף לאמירה, כדי שיהיה משמעות. וזה מה שאמר הכוזרי, צפצוף הזרזיר, בעל חי אין לו כוונה, אין לו הבנה, אז הוא מצפצף. זה מה שהוא יכול לעשות. אז אם אתה רוצה להיות בעל חי, בבקשה, אבל אם אתה בן אדם, אם אתה ישראלי ואתה בדרגה של הבנה, דורשים ממך שתלמד את הדבר הזה. אז זה אמר מה שאמרו בתפילה רגילה. כל אחד יכול לעשות לעצמו כמה בדיקות, אם הוא יודע פשט, אפילו באשרי. אם הוא יודע פשט, כבר לא דבר על תפילות מיוחדות, תפילות שבתות, ימים נוראים, פיוטים שהוסיפו על זה. דברים פשוטים שצריכים פשוט ללמוד אותם, כדי להבין מה אתה אמור להגיד לפני הקדוש ברוך. חנוכה. אז כולם יודעים את הסיפור של חנוכה. עוד זוכים את זה עוד מלפני הגננת, מה שלימדו אותם. שרים מה עושו? מה, מי, פשט, אתה יודע מה? מתווכחים בלחן הזה, הלחן הזה, ניגון כזה, ניגון כזה. מה עושו? יש לו יסודות גדולים מאוד, כפי שמיד אנחנו נראה, בכמה וכמה מישורים. למעשה, היסוד של חנוכה במה עושו מופיע רק בבית אחד. יש לפנינו חמישה, שישה בתים, נראה גם כאן כמה יש בבתים. בסדר, אז נכון הוא שהמעמד של יוונים, הקטע שמתחיל יוונים, יש לו מעמד מיוחד. מדוע? כי הוא זה בבנייני דיומי. נו, מישהו שר בפורים, קרות קומת בראש? אם הוא שר, אז נדבר שהוא כבר מבוסם קצת, שהוא שתה כבר. אבל האמת היא שיכול לשיר קרות קומת, כמו שהוא יכול לשיר בליל הסדר על היסודות של רעות צבא נפשי, זה סיפור על מצרים. אז היא גוף הקשיה. אז אם זה שיר שאנחנו שרים אותה בחנוכה, מה טיב הבתים הנוספים? מה זה כאן? אז כמובן שצריך, אני אגיע, מי שיש לו סידור יכול לעיין, אנחנו נעיין בו. אם אתה בודק ואומר מה יש בפיוט הזה, אז קודם כל אין אנחנו יודעים מי היה מרדכי הזה, רק ששמו מופיע בראשי החרוזות, אז אנחנו יודעים ששמו מרדכי, אבל כנראה שחי באשכנז, וכנראה שזה בערך לפני 800-850 שנה, משהו כגון זה, גם כן יש עקבות של הדברים הללו. בסדר? מה הוא ראה לעשות את כל זה? אז בכמה מישורים המורכבות של הפיוט הזה מובן? קודם כל יש גמרא ביומא. גמרא ביומא חפתת אומרת, למנצח על הילד השחר. פרק תהילים חבית, מה שחר סוף כל הלילה, אף אסתר סוף כל הניסים. הפשט בגמרה, העניינים שלה צריכים להסביר בפני עצמו, אבל כך כזו בגמרה. שואלת הגמרה, ואיקה חנוכה, למה אתה אומר שתולדות ישראל פורים זה הנס האחרון? מה שחר סוף כל הלילה, אף אסתר סוף כל הניסים, הרי יש גם חנוכה. אומרת הגמרא, ניתנה להיכתב כאמרינן. כשאמרנו סוף כל הניסים, התכוונו על ניסים שכתובים בתנ"ך. וחנוכה לא כתובה בתנ"ך, מסיבה פשוטה, כי התנ"ך היה כבר חתום. אנשי כנסת הגדולה חתמו את התנ"ך, חגי, זכריה ומלאכי חתמו. יש אפשרות לכתוב, עובדה היא שכתבו. הגיע לידינו בכמה וכמה גלגולים בספר החשמונאים. הגיעו לידינו כמה וכמה המשנה באבות. שמעון הצדיק הוא כבר הגבול, אנחנו מכירים, הגמרא מספרת ששמעון הצדיק נפגש עם אלכסנדר מוקדון כשהוא כבש את ארץ ישראל בראש העין. כך כתוב בגמרא, כתוב אנטיפטרס, כן, בסוף 443, שם בכביש למטה, שם נפגש. תולדות הפגישה הזאת היא שיחה בפני עצמה. אבל על כל פנים, אז כשהגמרא אומרת איקה חנוכה, זאת אומרת צריך גם להכניס את חנוכה בסיפור הזה, אז הגמרא חותמת ואומרת לא, ניתנה להיכתב. דהיינו שיש קבוצה של ניסים, של אירועים שהם קשורים לכתב, ויש משהו חריג, זה כמו חנוכה. חנוכה לא ניתן להיכתב. יש מגילת אנטיוכוס, יש כמה דברים, שרידים של דברים כגון אלה, אבל זה לא קדוש בקדושת התנ"ך. אז אם לא הנימוק שניתנה להיכתב, היית באמת רואה את החטיבה של ניסים, כולל פורים וכולל חנוכה. זאת אומרת, אם לא החיסרון שניתנה להיכתב, באמת אז הייתי צריך גם ללמוד את חנוכה בזה. נו, אז מה זה קשור? למה דווקא בימי החנוכה? אז זה צריך לצרף גמרא נוספת. הגמרא בפרק הרואה בברכות דנה על ברכת הגומל, באיזה תנאים חייבים לברך ברכת ברכה. אז הגמרא אומרת שצריכים לברך ברבים, ש... שנאמר במושב זקנים יעללו, שיש תלמידי חכמים, בסדר. אבל הגמרא מוסיפה עוד יסוד אחד, שבזמן שאדם מברך על נס אחד שנעשה לו, הוא צריך לצרף גם עוד ניסים שנעשו במקומות נוספים. זאת אומרת, יראה לו נס במקום אחד, והוא מודה על הנס הזה, אבל באותה הזדמנות שהוא מודה על נס אחד, הוא חייב גם לצרף כל מיני ניסים אחרים שנעשו לו. עדיין עזרונו רחמך, ולא עזרונו, אנחנו מכירים. מכירים את זה בפרשת שבוע בויצא. כתוב שלאה קרא לילד הרביעי של היהודה. למה? שאתה פעם מודה את השם, היא זכתה בחלך. המיד אחרי זה כתוב, אתה עמוד מלדת. אז אומרים הראשונים, שכשהיא קיבלה את הילד הרביעי, היא הייתה צריכה לומר, ואני עד רוצה עוד. עובדה היא שרחל, נכון שהיא בסטטוס אחר, יוסף, הוא קרא לו יוסף, יוסף השם לי בן אחר. הרי רק עכשיו קיבלת עוד אחד, קיבלתי אחד, אבל אני מבקש שזה לא יהיה הצבע. עדיין עזרונו רחמך, ואל תקשנו השם אלוקנו לנצח. דיינו להודות סך הכל כל הדברים. אז כשאדם מודה על נס אחד, על דבר אחד שבגלל לא חייב גומל, הוא צריך לעשות חשבון של הזדמנויות נוספות שנעשו לו ניסים, והוא כולל אותם יחד. נו, אז אתה כבר במהלך. נכון שאנחנו רוצים להודות על חנוכה, הראיה שבזה נגמר הסיפור. זאת אומרת, נכון הוא שאחרי זה אין לנו עוד מועד שחכמים קבעו אותו עם מרכיבים הלכתיים של ברכה ושחיינו וכדומה וכדומה, מה שהגמרא שואלת ואיכן ציוונו. אבל אחרי שהגמרא מתרצת את זה, אז התמרורים הללו, ראשי המקרים הללו, הם הפכו להיות סט. זה מבנה של מאורעות שנעשו, ובהתאם ליסודות הללו של הזכור כל מיני ניסים שנעשו, אז הפייטן הזה הכיר את ההלכה ואמר, אני רוצה להודות על חנוכה, אבל רק רגע, ומה היה עם מצרים? ומה היה עם שיבת ציון? ומה היה עם זרובבל? ומה היה עם המן? אז יצא לו, זה לא סתם, אני מתכוון לטעון שראשונים, מתקופת הראשונים, שכתבו פיוטים כאלה, היו לנגד עיניהם ענייני ההלכה, ובהתאם לזה הם עבדו. אז הם עשו את הסיפור הזה של הפיוט הזה, רוצה להודות על חנוכה, וחנוכה אחרי שהגמרא אומרת שסוף כל הניסים, אז ממילא זה סט, זה, ואז אני נשאר על כל הדברים כגון אלה. אנחנו עוד נראה שגם הבית הנוסף עבר כל מיני גלגולים, כולל צנזורה. צנזורה של גויים. אנחנו מכירים בכמה וכמה מקומות, מה יש לדבר? שלוש פעמים ביום אנחנו אומרים ולמלשינים, קחו תימני אורגינלי שלא יתקלקל, אז הוא אומר אלא משום מדהים, זה הנוסח. אלא מה, אחר הייתה צנזורה והיה סיפורים. מסכת אקום, מסכת עבודה זרה, בגמרא הכל אקום, אקום, אקום. עובדי כוכבים ומזלות, למרות שהנוצרים הם לא עובדי כוכבים ומזלות, אבל הם צנזורים, עשו צרות. היו כל מיני דברים מעניינים, פיקנטיים, של עמי הארצות הצנזורים, כי מי היה, יודעים שידעו עברית והיו מומרים וכו' וכו'. אז הלכו כמה דברים שרצו לתקן כביכול. על כל פנים, בגלל זה, אז הבית החמישי, הבית השישי, הוא בעייתי בנושא הזה. על כל פנים, הוא כנראה מתייחס גם למאורעות מאוחרים לחנוכה. אז יש לנו אפשרות של הסבר גם בכיוון הזה, אבל יש הסבר עוד יותר עמוק. יש מושג שיסודו בספר דניאל, ודניאל הוא דומיננטי בעניין שאנחנו עומדים בו, כי הוא מדבר על מלכות יוון. והיסוד הזה הוא שיש, כשאתה פורס את ההיסטוריה הישראלית לאורכה, אז אתה יכול לראות שהיו מלכויות, מדינות, עמים, אימפריות, ששלטו בעולם והתחלפו. ההתחלפות הזאת, החילופים הללו, ראית מלכויות מתגרות זו עם זו, צפה לרגלך של משיח. הם בעלי משמעויות לגבי גורל עם ישראל. נתחיל אפילו במאורעות הקרובים אלינו. במשך מאות שנים שלטה טורקיה, האימפריה העות'מאנית, בארץ ישראל. עם כל המשמעויות שיש לזה. האסלאם, המוסלמים. ובמלחמת העולם הראשונה, מלכויות מתגרות זו בזו, אז הגיע לפה אנגליה והנצרות, וזה כבר סיפור אחר לגמרי, עם הצהרת בלפור, עם כל מה שבא בעקבות הדברים, טיעון אלה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לנתק את ההיסטוריה הישראלית מההיסטוריה העולמית. אדרבה, לפי השקפתנו, ההיסטוריה העולמית מתנהלת ביחס לעם ישראל. והיחס לעם ישראל הוא שקובע את כל הגלגולים הללו של האימפריות הללו. מי שלומד תנ"ך טוב לא יכול ללמוד את זה בלי להכיר את מעמדה של מצרים. את מעמדה של מצרים בימי פרו. בהזדמנויות נוספות כבר דיברנו על המעמד המיוחד שהיה לפרו, וזה כבר פשרת שבוע, וליוסף כתוצאה מהעובדה שפרו שלט פה באזור. על כל פנים שארץ כנען הייתה ארץ חסות למצרים. אבל לעומת זאת, בגבול הצפוני, הצפוני-מזרחי, בבבל, סיפור שלם. הזכרתי פעם אחת איזה יסוד שכתוב בדברי רבי צדוק הכהן, ששמע זה מרבו, שכשהלכו לגלות בבל, הלכו כולם במחייה גדולה, על נערות בבל, שם ישבנו, גם בחינו. ויחזקאל הלך בשמחה עצובה. מה יש? יחזקאל יודע שבבבל מחכה לו מרכבה, מעשה המרכבה. ליחזקאל מחכה בבבל, הבבלי מחכה לו. זאת אומרת, העובדה שבבבל, חכמי בבל, כבר לא מדבר על תקופת הגאונים, שזה סיפור בפני עצמו, גם כן קרוב ל-500 שנה. אני מדבר על גם רב תנאו פליג, רב הבבלי, וכל ה, כל הגלריה האדירה הזאת, 3,000 שמות של המוראים נזכרים בבבלי, בכל מיני גוונים, בכל, אביי רב אנחנו מכירים, אבל יש גם אחרים בודדים. הבבלי נוסד בבבל, ויש בגמרא דיונים מה טיבה של המלכות הבבלית הזאת. מי שמעמיק בזה מתפעל. היוונים שבאו בתקופה יותר מאוחרת, הייתה להם השפעה על כל העולם חוץ מבבל. התרבות הבבלית לא הייתה נגועה ביסודות היווניים, בגלל הפרט, בגלל שזה היה מחוץ לתחום התרבותי שלהם. זה לא נפקי מן, אני אומר עובדה היסטורית. זאת אומרת, אתה יכול לדבר על כך שהיסודות שיחזקאל הניח, יחזקאל היה במרכאות ראש הגולה הראשון, מי שמעיין יחזקאל רואה, אני יושב בביתי וזקני יהודה יושבים לפניי, באו לבבל, ארץ חדשה, והיה להם למקדש מעט, אומר יחזקאל. ואיפה זה התחיל? זה התחיל בבית של הנביא. יושבים אצל הנביא, והנביא מביא את המורשה המופלאה, היו היה, היה דבר השם אל יחזקאל בבבל, מכיוון שהיה לו זה כבר בירושלים. אז הוא העביר זה לירושלים נטו, בלי השפעה יוונית. אז אם אתה לומד תנך, ואתה אומר מה היה המעמד של מלכות בבל, ואז אתה מספר לך איזה סיפור, וזה דניאל, עם הצלם של נבוכדנצר, עם מה שהוא ראה שם, ואיך שם יש כבר היסודות הראשונים של חילופי מלכויות. פרס בלילה מסוים עם בלשצר, עם כל הסיפור הזה, איך הפרסים כובשים את המלכות הבבלית. וכתוצאה מהחילופים הללו, שיבת ציון, כתוצאה מהחילופים הללו, בית, תחילת בית שני, כתוצאה מה, הנה מלכויות מתגרות זו בזו, והנה ביסוד. טוב, אז יש לנו כבר תקופת פרס עם התרומה המיוחדת שלה, וגם היא נתנה לנו קצת סניטה. זרובבל מתחיל ברגל ימין, ופתאום נעלם, לא יודעים עליו מה קרה. אחת הסברות, הפתגם העמי אומר מותר להצליח, אבל אסור להצליח יותר מדי. זרובבל הצליח יותר מדי. קראו לו להתייעצויות. המלך הפרסי קרא לו, תישאר פה, כבר לא נשאר. אז אחר כך היה סיפור עם עזרא ונחמיה. צריכים להיות מצוידים בהרבה כלים בשביל להבין את התהליכים ההיסטוריים שעם ישראל משולב בהם ונתון בהם. וזה היסוד שמה שאנחנו מדברים על ארבע מלכויות. המהר"ל כתב ספר על חנוכה, נר מצווה. ומי שקצת מעיין בו מיד בתחילה רואה שהוא בנוי מסביב ליסודות של כל מלכות ומלכות שנתנה לעם ישראל בצורה זאת או אחרת, בצורה משלימה ובצורה מנגידה. ובמעבר הזה בין אלכסנדר לבין דריאבש, לבין היוונים והפרסים, איך שהם נאבקים, ובתפר הזה כאן נכנס הסיפור של חנוכה. זאת אומרת שאפשרות נוספת להבין את המבנה של מה עושו, הוא מתכוון לארבעת המלכויות. דהיינו, יש פה מלכויות, יש פה אימפריות, יש פה תרבויות עולמיות. הרי מי שמכיר קצת בתולדות המדעים יודע שחלק גדול מהיסודות היווניים, כבר לא מדבר על מתמטיקה ועל אסטרונומיה וכו' וכו', הם מורשה של הפילוסופיה היוונית. זאת אומרת, היוונים נקבצו, זה לא סתם ככה. ומה שקרה אחר כך, איך מלכות רומי כבשה את זה, ואנחנו מתרים את הזיהוי, רומי זה אדום, ואנחנו יודעים עד היום לא נחלץ מזה. אז לפי אותו מהלך, הפזמון מאוסו בנוי בפנימיות, על פי היסודות של המלכויות. אז אמרנו, אפשרות אחת, בפשטס, סתם הוא רוצה לומר ניסים, כמו שהגמרא אומרת שמי שנעשה לו נס צריך להזכיר ניסים אחרים שהיו לו. אפשרות נוספת, מפני שחנוכה זה סוף הניסים, כמו שהגמרא ביומה אומרת, שחר, סוף הלילה, פורים וחנוכה, שנניח לא ניתנה להיכתב, אבל הוא גם כן סיכום של דבר הזה, ויסוד יותר עמוק זה מלכויות. אני מתכוון לומר, ששרים מה עושו, תן לי עוד לביבה, זה המה עושו. יש במה עושו הסתכלות, מה שנקרא היסטוריוזופית, רויצה לא אמר, הפילוסופיה של ההיסטוריה. איך כתוב באגרות ראייה מקום אחד? להכיר יד השם בהיסטוריה לא פחות מאשר יד השם בטבע. שמך מעשה אצבעותיך, אתה מסתכל על הטבע, אתה רואה את הקדוש ברוך הוא. תסתכל טוב בהיסטוריה, אתה גם יכול לראות את הטביעת אצבעות של הקדוש ברוך הוא. אבל אתה צריך ליצור את זה, את הפרספקטיבה, אתה צריך ליצור את זה, לראות את כל המהלכים, איך הם כולם מתחברים בצורה אחת, ואז באמת הם הופכים להיות משהו אחד. אז יוצא לפי זה, שלשיר מה עושו, פירושו של דבר להתבונן התבוננות היסטורית. מה קרה עד ימי החשמונאים? מה המשמעות של החשמונאים? ואיפה אנחנו בתוך המסגרת הזאת? הבעיה היא אבל, שכמו כל הפיוטים וכל הפייטנים, הם שלטו בתנך. פסוק שהם רצו אותו, עמד והתחנן, תשתמש בי. הם לא חיפשו, הפסוקים קפשו לפניהם. אז כשאתה מלמד ואתה מסתכל בדברים האלה, אתה יכול לראות כמה מחשבה עמוקה, זה בדיוק כמו, פלויני יש לו יעלום, אז מי שעשה איתו, פלויני יש לו טבעת, והוא לוקח את היעלום ומשייף אותו, הוא מכניס אותו במסגרת הזאת של הטבעת, אז הטבעת מקבלת, היעלום מקבל משמעות הרבה יותר עמוקה. להבין פיוט ולדעת מאיפה הוא לקוח ומה עשה פה המשורר עם הדברים האלה, זה גם הבנה יפה יותר בדבר הזה וגם העמקה בתכנים שהוא רצה לומר. אז אני אנסה לעבור על כמה מהיסודו שיש במה עושו. המילה מעוז, מעוז מופיעה גם נניח בתהילים למדלף, ושם המשורר אמר, היה לי לצור מעוז לבית מצודות להושיעני. אז הוא אתם השיעני ישועתי, והוא קנה את זה בשינוי, דהיינו במקום להגיד צור מעוז, הוא אמר מעוז צור ישועתי. אז כמובן שהפשט הפשוט לקח את המם, כי היה צריך את זה בשביל המרדכי. אבל מי שלומד דניאל ורואה שיש הרבה פעמים, יש בדניאל השימוש מעוז, מילה לא מצויה בתנך, ובדניאל היא בולטת, אבל דניאל הוא אבי השמועה הזאת של ארבעת המלכויות. בקושי מגיעים לדניאל, בוודאי לא לארמית הלא קלה שלו, אבל הנה יש שימוש במושג מעוז, שזה שוזר ועובר בהרבה נבואות, וממילא כשהוא ברגע שהוא אמר, מה עושו? אז הוא נתן תמרור. תשמע, תתכונן. עכשיו יבואו דברים הקשורים לדניאל, שהוא המכרה שממנו הוא לקח כמה מושגים קשורים בדבר הזה. כמר בפסחים דנה, מי יברך לעתיד לבוא? אז הגמרה פוסלת, זה לא, עד שאומר דוד, אני אברך ולי נאה לברך. לי נאה לברך, זה מה שכתוב, גם במדרשים כתוב, ישראל אומר, לך נאה, אז הוא אומר, לך נאה לשבח, אמרו שמה, לי נאה לברך, זאת אומרת, מתאים לי, מתאים לי מכיוון שההיסטוריה היהודית שלובה בתולדות הדברים האלה. תיקון בית תפילתי, אז מי שמתפלל כנוסח הספרדים אין לו בעיה. תיקון תפילתי קטורת לפניך, איך מתחילים את המנחה? אז זאת אומרת, הביטוי הזה ב, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, זה, 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 זה כולם משוררים, זה כולם שרים אותו. אבל מה הוא עשה פה? הוא עבר. המקדש הוא לא רק מקום של קורבנות, הוא גם מקום של תפילה. ובכן, אני מבקש להתפלל, אז הוא מבקש תיקון בית תפילתי, גם כמובן בשביל החרוז, אבל הוא התכוון לומר, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. אתה עומד לדבר על שיר, על פיוט, שיש לו זיקה מיוחדת לאומות העולם. הרי כל מה שמונח בארבע מלכויות, זה איך ההיסטוריה העולמית משתלבת בתולדות עם ישראל. איך עם ישראל נבנה או נענש כתוצאה מחילופי השלטונות הללו. אז הוא אומר, אבל ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. זה לא רק עניין יהודי. הבית של היהודים, בית המקדש, יפר בית תפילה לכל העמים. זאת אומרת, כשהוא השתמש ביסוד הללו של בית תפילתי, הוא אומר, כן, לעתיד לבוא, יבואו כולם להכיר בשם, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. ויזבחו זבחי תודה, ויספרו מעשיו ברינה. זה כתוב בתהילים ק"ז. ויאמרו גולי השם. מכאן אנחנו שומעים שנוסף לזבחי תודה, צריכים גם לספר. ראינו כבר ששלמים נאכלים ליום ולילה, לשני ימים ולילה אחד. התודה זה הקורבן היחיד מבין השלמים שנאכל רק ליום ולילה. תודה, חוץ מקורבן הבשר שבדבר הזה, יש שם 40 לחמי תודה, כמות לא קטנה של אוכל. איך אפשר לגמור? אדרבה, אנחנו היינו אומרים, קורבן תודה שיתפרס יותר מיומיים ולילה, מתי יגמור לאכול אחרי זה יהיה נותר? אומר הנציב, שכיוון שמי שהיה מביא קורבן תודה, היה מזמין את רעיו וחבריו שהשתתפו בקידוש הזה שהוא עושה. שנאמר, ויזבחו זבחי תודה, ויספרו מעשיו ברינה, כדי לספר את האירוע, גם את המעשיו, גם את האירוע הספציפי, שבשבילו הוא מביא את קורבן התודה, וגם את העובדה הזאת, שהוא יספר את כל הסיפורים שמתלווים לזה, כמו שאמרנו, שהגמרא אומרת שאדם צריך לומר את כל הניסים שיראו לו חוץ מהמקרה הזה. אז באמת היו הרבה פיות אוכלים, אז, היה, אז יש... טעם לגמור את כל הלחמים הללו שלא יהפכו לנותר. השם תודה נזבח, אנחנו נביא תודה גם על זה וגם על כל האירועים ההיסטוריים שעשו. לעת אחין מדבח, וזה כתוב בישעיהו, ישעיהו י"ד כתוב, אחינו לבדיו מדבח. אנחנו משתמשים במילה מודרנית מטבח. מטבח זה מקום שטובחים, במקום שמבשלים, במקום ששוחטים, במקום שמכינים את האוכל. אז אחינו לבניו מטבח, מטבח באבון אבותם. אתה נפגש עם אחד שאתה לא מכיר אותו. אבל אם אתה נפגש עם ידיד שאתה מכיר אותו מזמן, אז השמחה יותר גדולה. כשאתה יודע תנ"ך, ואתה זוכר את הפסוק בישעיהו, איך המשורר לקח את המילה הזאת? זאת אומרת, השיבוץ של קטעי פיוט. זה מה שאמרנו, הפסוק בא, הוא ביקש מהמשורר תשתמש בי, ואתה רואה מה הוא עשה, כמו שאתה רואה, למשל, כמו שאמרנו שמיד בהתחלה, יהיה לי לצור מעוז, והוא שינה את זה, אמר, מה הוא סור? אז אתה מבין איך הוא נתן לזה כיוון חדש, פנים חדשות באו לכאן, זה משמח. אז אותו דבר לתכין מטבח, ישלמו להם, מצר המנבח, המנבח, אז זה כתוב על נבוכדנצר, שהוא והכלב שווים, ונבוכדנצר נבח ככלבה, מיד נבח ככלבה, אז הנה כאן הוא רמז לך, על הגלות שנבחנת בתור התמונה. כמובן, אז שוב, יש פה פשט, אז זה גמור, אז, סיפור של חנוכה בין שמונה ימים. שמונה בכלל הוא בעיה מהבחינה הזאת למעלה מן הטבע. ובכן, יש בחנוכה יסוד של שמיני, אז אגמור, כשנגיע ליסוד השמיני, לגולה הסופית, אז אגמור. איך מברכים הספרדים על הליל מחר? ציוונו לגמור את הליל. מראה בפסחים, דיינו יסודות של לגמור את הליל. ובכן, אין גומרים עליו את הליל, דיינו הוא מלא שבחים. אז הוא אומר, אגמור. אז בפשטות הוא אומר, מפני שבחנוכה גומרים את הליל, אבל הוא אומר, אז אגמור, כשאכן יבוא התקופה של הגאולה הסופית, אז אני אוכל לגמור גם, אני אומר, את הליל השלם, אבל גם הליל השלם לא רק מבחינה טכנית הלכתית, אלא גם מהבחינה שכל העולם כולו יבוא לתיקונו הגדול. שיר מזמור. אז כולם מכירים כמה פרקים בתהילים מזמור שיר, כמה שיר מזמור. יש פה, אני חושב, רמיזה ברורה. יש רק שני פרקים בתהילים שהפתיחה שלהם שיר מזמור. שיר מזמור ליום השבת, מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר חנוכת הבית. למעשה, בביטויים הללו, מזמור שיר, יש משהו סותר, סתירה פנימית. זמר, מלשון לא תזמור, אמרו הראשונים. מה זאת אומרת? אחד רוצה להגיד שיר, ולפעמים, מתוך ההתלהבות, הוא לא יכול להתבטא, הוא עוצר, הוא זומר, הוא אומר ושותק, כי הוא מרגיש שכל מילה שהוא יגיד היא מקלקלת. אז יש שירה, שיר מלשון שורה. דיינו, אתה אומר את זה בצורה ארוכה, יש לך הרבה מילים, ויש לפעמים שאתה אומר הבוחר בשירי זמרה. הקדוש ברוך הוא בוחר באותו דבר שהוא מורכבה. אנחנו אומרים חמוץ מתוק, מה זה חמוץ מתוק? יש לו שני הדברים האלה כיחד, זאת אומרת זה קוקטייל מיוחד במינו, גם של אתה רוצה להתפרס ואתה לא יכול לומר את הכל, אז אתה בולם. ואפשר לראות בכמה מקומות, גם בתהילים, שיש כאילו הפסק. ובכן, אז אגמור בשיר מזמור. אני לא יכול לומר רק שיר לבד, ובוודאי שאין משמעות איך אני יכול לזמר, אבל להגיד שיר מזמור, זאת אומרת, אני רוצה מצד אחד לפרוס את כל העירייה, אבל מצד שני, איך אפשר את הכל לומר? אז מזמור. ובכן, מסתומה היה לזה גם ביטויים מוזיקליים, אבל אנחנו איבדנו כבר את המסורת של הלוויים. אבל מזמור שיר, יש לזה ביטוי, אז אגמור בשיר מזמור, גם ארצה לומר, וגם אני אבלום את עצמי מתוך הדברים כגון אלה. טוב, זה קצת יותר מדי את הכל, אז אני רק אגיד כמה מילים לבתים הנוספים. הבית השני מדבר על מצרים. זה כתוב מפורש. קודם כל כתוב, חיי מררו בקושי, אתה מיד שומע את היסוד של מרור זה שאנחנו אוכלים. אתה שומע, שיבוד מלכות עגלה, ומי הגיע לירמיהו מבב? בירמיהו מבב כתוב, עגלה יפה פייה מצרים. אז המלבי מסביר שם שהם היו עובדים לפרה, לשור. אז זאת אומרת, אבל שור פרה הם בעלי חיים מגושמים, היו לוקחים עגלה, בעל חי צעיר ויפהפייה, כמובן יש פה סניטה, אלה אלוהיך ישראל. חלק מהשיבודים היו בגלל החטא של העגל. ובכן, אז היסודות הללו של במלכות עגלה, המלכות הזאת שהסמל שלה הוא עגלה, עובדים לעגל. ואחר כך באים ביטויים מפורש, כתוב, והיה ישראל את היד הגדולה שעשה שם ממצרים. חיל פרעה בכל אור, כתוב, ירדו במצולות כמו אבן הזה, דברים ברורים, כל זרו. אלה ביטויים שהם מעוגנים בכל הסיפורים על מצרים. כשמשה עלה למרום לקבל את הלוחות, אז המלאכים נלחמו איתו. אומר להם הקדוש ברוך הוא, אומר להם הקדוש ברוך הוא למשה, תתווכח עם המלאכים. אז אומר למלאכים, מה כתוב בתורה? נוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. כלום למצרים ירדתם, כלום לפרעה נשתעבדתם, תורה למלאכים. זאת אומרת שיציאת מצרים הייתה תנאי לקבלת התורה. זה הפשט הפשוט בטיעון שלהם. כמובן שהמלאכים יכולים להשיב לה, אתה חושב שהתורה שאנחנו מדברים היא התורה שאתה אומר, אבל מה שלא יהיה, היסודות של אנוכי השם אלוקיך הם נעוצים ביגיעה, הם נעוצים בעבדות. מי שלא סחף תית, מי שלא היה בבית עבדים, לא יכול לקבל תורה, הוא לא יתייגע. אז יש צד של חיוב ביסודות הללו. הנה איך מצרים מבלי לדעת, למצרים ירדתם, לפרעה נשתעבדתם, זה גם מעלה גדולה במתן תורה. דיינו לשיר על השיעבוד במצרים, זה אחרי כן יצאו ברכוש גדול וינצלו את מצרים. דיינו היה משהו שהיה מן המכונן או מן המחנך או מן המדריך אותם בשביל לקבל את הדבר הזה. אז שרים על גלות מצרים, אבל בתור גלות מצרים יש אותם היסודות שהגיעו אחר כך ובידו הוציא את השגולה ויתב לי שגולה מכל העמים. הנה עוד פעם היסוד הזה של סיפור החילופין של הממלכות. ממלכה אחת יורה, ממלכה אחת במלכה. כל ממלכה מטביעה את חותמה, ועם ישראל מתמודד עם זה ומקבל את התועלת שיכולה להיות מכך. חז"ל אמרו, למה נקרא שמו דביר? שמשם יוצאים הדיברות. דביר קודשו הביאני, אז פירושו של דבר, הגענו לירושלים, בנינו את המקדש, אז הקדוש ברוך הוא הביא אותם לארץ ישראל, אבל גם שם בעיה, בית ראשון, מלחמות, סיפורים, וגם שם לא שקטתי. ובנוגס, מפורש כתוב, שהוא אמרתי, אותם ביטויים, מי שזוכר מה שכתוב בישעיהו י"ד, על מלך בבל, איך שבת נוגס. ההגדרה של נבוכדנצר נוגס. אני מכיר אותו. הוא מופיע שם בישעיהו י"ד. אני חבר שלו, אני מכיר את הביטוי הזה, והוא שמח על הביטויים שהמחבר ידע תנ"ך, והציבור שהוא כתב בשבילו ידע תנ"ך. אז ממילא היה להם הרגשה טובה מאוד, שאיך לקח את המילים הללו, ואיך ברמיזה כזאת הוא דיבר על נבוכדנצר. אז מי שזוכר מה שכתוב בתהילים, השקיטנו יין תרעלה, במשלי ט' כתוב שם מסכה יינה. ובכן, אז ביין רעל מסכתי, אותו יין שהוא היה רעל, כי הוא גמר לי, כמעט שעברתי, זה כבר מכירים משיר השירים, כמעט שעברתי ממה שמצאתי. ובכן, הגיע הגאולה, קץ בבל, הקץ שהגיע וזרובבל, אנחנו מכירים מפורש, כך כתוב בזכריה, כך כתוב גם בעזרה על זרובבל ש עשה את הדברים הללו. אז בפורים צריכים ללמוד את קומץ, אבל בפורים מי יש לו? על ברוש כתוב מפורש, ברוש זה מרדכי, אומרת הגמרא במגילה, ברוש לכל הבשמים, אני כברוש חנן כתוב בהושע. וקרות כתוב מפורש להשמיד להרוג לבית, ונהייתה לו לפרעה למוקד, אנחנו מכירים על העץ הוא חשב לתלות אותו, שם את מרדכי, שם תלו אותו. רוב בניו וקנייניו, כתוב מפורש במגילה, ויספר המן להם את רוב בניו, כמו שהפשט שם רוב, זה ריבוי. לא, מה הוא צריך לספר להם את רוב בניו, רק חלק מהבנים? רוב זה לא של מספור, אלא של הריבוי. אתה שומע מראש ראש ימיני, זה מרדכי, איש ימיני, תמחה את זכר עמלק ואויב שמו מחית, כתוב בספרי, אתם מוחים אותו מלמטה, אני מוחה אותו מלמעלה. ובכן, מחית גם כן רומז למדרש הזה. הקדוש ברוך הוא תליין, על העץ תליתה, לא כתוב, אלא המגילה כולה היא אסתר, אסתר. אז נכון שעשו את זה העבדים של אחשוורוש, אבל כאן שהמשורר שאומר, אני יודע, אתה הקדוש ברוך הוא, אחראי לזה שתלו את המן ואת בניו. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, הוא מפרש את המגילה, ואומר, הנה הקדוש ברוך הוא אחראי לתליה הזאת של עשרת בני המן. בתהילים סמכת כתוב, יאתיו חשמנים מני מצרים. אין פירוש למילה הזאת. לא יודעים, לא יודעים. בדקתי עד מקום ש... כל מיני הסברים, העין הער, אין. אז הלחינו את זה לאחרונה, יאתיו חשמנים, כל מיני... כי באמת לא ידעו את זה. כמובן, בגלל הצלילה, דומה לחשמונאים. אבל זה לא הפשט הפשוט הזה. כתוב במשנה במידות, שמלכו, שגברו מלכות היוונים, הם פרצו בסורג 13 פרצות. רבו ישי, הסורג הזה כמה היה גבוה? 10 טפחים. כל הסורג, בקפיצה אחת אתה עובר אותו. מה אכפת לך? מה אכפת לך שמות? אם היית אומר, הייתה חומה גדולה, ופרצו חומות מגדלה. כל החומה הזאת הייתה חומה של סורג, של בקושי מטר. וכשהם פרצו את זה, ואחר כך שגברו בית חשמונאי, התקינו 13 פעמים להשתחוות, שהיו מרנסים למקדש נגד כל הפרצות הללו. מצאו בהר הבית, זה עוד מצאו בתקופה מימי הטורקים עוד. אבן, אפשר לראות באנציקלופדיה התלמודית, ערך בית המקדש, יש שם צילום של האבן הזו, ביוונית. ושם כתוב ביוונית, הזר הקרב יומת. עד כאן מותר להגיד. כשידעו את המידות של הר הבית, וידעו לזהות כל דבר, אז ידעו עד איפה מותר גם לנוכרים להיכנס. ומקום שהנוכרים אסור היה להיכנס, היו שם טבלאות חקוקות באבן, והאבן, האבנים כאלה היו נתונים בתוך הסורג. גויים שבאו למקדש ידעו עד כאן הוא יכול ללכת. אז זה רק הרב יומת. זה היה הדבר שהרגיז את היוונים. מה? הוא קופץ. הוא אומר, העובדה שאתה לא נותן לי להיכנס, העובדה שאתה שם פה חומה, זה לא הבעיה הטכנית שאני לא יכול לבוא, זה שאתה אומר שזה מחוץ לתחום, זה מה שמרגיז אותי. לכן פרצו חומות מגדלי, אתה יכול כמובן לדבר, פרצו חומות מגדלי במובן של חומה גדולה. אבל מה שהיה עם היוונים זה לא הייתה החומה הזאת, הייתה החומה, החומה הנסתרת, הגבול הסמוי שבודד את האמונה היהודית. ופרצו חומות מגדלי שזה אותם הפרצות שפרצו יוונים, וכשחזרו ותקנו, אז תקנו, השתחוויה נגד הדבר הזה. טוב, את כל השאר הדברים הרי מכירים על שמנים וקנקנים ושושנים, מפורש כתוב, שושנה בין החוכים, למנצל על שושנים, מפורש כתוב. בני בינה, כתוב את זה על בני שכר בדברי הימים, יודעי בינה. דהיינו, היה צריך להבין את התהליך ההיסטורי. היה צריך להבין מה הסכנה שאיימה על היהדות מהיסודות הללו של היוונים, ואיפה היו צריכים להבין בעלי תבונה, להבין דבר מתוך דבר, באיזה מקום שהוא לקבוע את השמונה ימים הללו. וכאן כמובן כל, אני חושב שיש ספר, נדמה לי בין 500 תירוצים, לא יומן כי סופר, לקושיה של הבית יוסף. הקושיה המפורסמת של הבית יוסף, יש פח שמן אחד, אז יש גרסה שכתוב, ואפילו פח אחד לא משהו, נפטרה הבעיה. אבל לא לפי הגרסה הזאת, מה היה נס ביום הראשון? אז כל מיני חידושים וכל מיני פלפולים. בני בינה ימי שמונה, היה צריכים להיות בעלי בינה לקבוע את המועדים הללו. עכשיו אנחנו מגיעים לבית האחרון. הבית האחרון הוא בעייתי, כמו שאמרנו, גם בגלל הצנזורה, גם בגלל כל מה שמתלווה לסיפור הזה. אם ההשערה צודקת שמרדכי המחבר הזה חי בימי מסעי הצלב, אחרי המסע השני של הצלב התגבר סלאח א-דין וזרק את הנוצרים מירושלים, ואז התאחדו קיסר גרמניה וקיסר אנגליה וקיסר צרפת וארגנו את מסע הצלב השלישי, והם יצאו במלחמה עצומה שטפה את כל אירופה, ואז באו היהודים וסבלו מכל הסיפור הזה, ואחד מהם היה קיסר גרמניה שהיה ג'ינג'י, היהודים קראו לו ברברוסה, זה מופיע בתולדות גרמניה, והיה לו זקן אדום, אז לא רצו לדבר עליו, אמרו דחי אדמון את האדמוני הזה. זה כמובן תואם מאוד, אדמוני עשיו, ועשיו הוא שעיר, וזה השם הנרדף של הנצרות. אז השלמה של הפיוט, יש פה ראשי תיבות של מרדכי, אבל הבית האחרון חזק, וזה כולם יודעים שחלק גדול מהפיוטים מסיים בחזק. חשוף זרוע קודשך, ראשי תיבות חזק. מקום נקמת עבדיך, תאומה הרשעה, כי ערכה לנו הישועה, אין לנו כבר כוח. כל הגליות האחרות, גם של מצרים, גם של בבל, גם של פרס, גם של יוון, זה היה קצר יחסית. באותה תקופה, נניח לפני 800 שנה, אז גם כן כבר מנו 1,000 וכמה שנים לחובן. מה אנחנו נגיד היום הדבר הזה? אז אין קטע רע, דחי אדמון בצל צלמון, כאן נעשה משחק. זה כתוב בתהילים סמכת, וגם כן לא כל כך ברור איפה הר הצלמון הזה, אם הוא לא, 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 לא רחוק מבית אל, או הוא נמצא אי שם בקרוב לחרמון. כן, שם כתוב בתהילים תשלג בצלמון, אבל אתה שומע מיד את הצלם, אתה שומע מיד את הצלב. ובכן, דחי האדמון, אם נכון הזיהוי הזה, שאותו אדמון, אותו שעמד בראש מסע הצלב הזה, ששטף בדם, בהרג את כל אירופה היהודית, הדחי האדמון בצל צלמון דחי אותו, וכתוב במיכה, והקימות אליהם שבעה רועים. אז אתה יכול כמובן לשמוע פה את שבעת האושפיזים, אתה יכול לשמוע פה את רועים, והקימות אליהם רועים כלבבי, זאת אומרת אותם רועים שבאיזה מקום שהוא הם יעמדו בראש המסע של הניצחון של עם ישראל. יש מסורת, יש מסורת גם חסידית וגם בשם הגר"א, כשחיילים רוסיים ייכנסו לדרדנלים ויעברו את הגבול לטורקיה, לכו ותלבשו בגדי שבת, דהיינו משיח בדרך. זה מסורת שמופיעה. אנחנו לא יודעים מה רואים שמתבשל פה, רואים שמתבשל פה. זה מי שיקרא טוב את הקטע בעולת ראייה מוסיף והולך, יראה איך, אני חושב, הקטע הזה בחלקו כתוב בעין היה. כמו שהוא לפנינו בסידור, אני חושב ברב צבי יהודה, בצדק, אבל אבא שלו נתן לו רשות, הוא בישל פה מכמה קטעים בעין היה, בישל את הקטע של מוסיף והולך. יש מעורבות של אומות העולם בתולדות עם ישראל, והמעורבות הזאת תמיד הייתה לברכה בסופו של דבר. כמו שראינו למצרים ירדתם, כמו שראינו בזובבל, כמו שראינו את השמחה הגדולה, אותו עבור של האדמור מישביצה, שיחזקאל הולך בשמחה גדולה, מחכה לו הבבלי, איך הייתה יד נראית בלי הבבלי? הבבלי מחכה לו בבבל. אותו בבלי שיוון לא הגיע לשם. היא לא הגיעה לשם מטעמים של, של תולדות האומות, כי הפרט, היוונים לא... אבל הם נשארו בתהרה של העולם בלי הארס היווני. עם היוונים התמודדנו. בסופו של דבר, מי שמבקר היום ביוון, מבקר באולימפוס, מבקר הכל שם חרב, הכל שם... במקרה ראיתי גם איזה תמונה. מה יש שם באולימפוס? כלום, מה נשאר מתרבות יוון? ומה יש בהר הבית? בהר הבית מדליקים לראות. דהיינו, באותו, נגד מה שהם נלחמו, מה קרה להם, מה קרה, אלא מה, בשביל זה צריכים פרספקטיבה של היסטוריה. וזה מה שמבקש שם המשורר. הוא מבקש, בואו נסתכל בהיסטוריה, נראה תולדות המלכויות. נזכר בכל הניסים שעוקבים את עם ישראל בכל התקופה הזאת, ואתה רואה את זה אחרת לגמרי. אז אתה מבין, אנחנו יודעים מה יתבשל פה, מדינה הולכת, מדינה באה, מוסלמים רופשים לכבוש את אירופה. אז יש להם בעיות, גם לנו יש אגב רוח בעיות כתוצאה מהסכינאות הזאת. אבל בסך הכל אותם מימרה שאמרו גדולים, האסלאם יתמודד עם הנצרות. אולי מתוך כל זה, והייתה לשם המלוכה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.